אולי היום, אז מה הנושא שלנו קודם כל? הנושא שלנו בעזרת השם כמובן לפעמים הקרובות, לא יודע פעמים זה פעמיים או שלוש, אבל זה כבר נראה, נחליט על הדינמיקה, איך נראה, איך נתקדם, שתיקה ודיבור או דיבור ושתיקה. כוח הדיבור שבאדם, מעלת הדיבור, מעלת כוח הדיבור וגם מעלת השתיקה. אז זה הנושא בגדול, דיבור ושתיקה, בסדר? אז היום אנחנו מתחילים יותר במעלה של הדיבור, זה תמיד בסופו של דבר נושא אחד. אבל בעיקר נלמד שני מדרשים ידועים וניתוח של המהר"ל מפראג, איך הוא מנתח אותה. אחרי זה נוסיף עוד כל מיני דברים מהצד, אני מקווה, שהוא גם כן מתייחס אליהם דרך המהר"ל מפראג, דרך מדרשים שונים. בכל אופן נתחיל בסיפור אחד, אחרי נעבור לשני, ואז אמרתי עוד דברים, אני מקווה. סיפור הראשון, אז אני מניח שהוא סיפור ידוע ושמעתם אותו כבר, ובכל זאת נקרא אותו מבפנים, ואז נראה את בדרך את ההסבר של המהר"ל, להשתדל קצת להרחיב בזה. אז מביא המהר"ל מפראג מדרש, שוב אני אומר שנראה לי שפחות או יותר הוא ידוע לכם, החיים והמוות ביד הלשון, מעשה היה במלך פרס שחלה. איך מלך פרס היה חולה, אמרו לרופאים, אין לך רפואה שיביאו לך חלב לביאה. תביא לך חלב של לביאה, זה ירפא אותך. ונעשה לך רפואה. ענה אחד ואמר, אני מביא לך חלב לביאה עם מצונך, יתנו לי 10 עיזים. אמר לעבדיו שיתנו לו, נתנו לו 10 עיזים. בסדר, אז הוא אמר למלך שהוא יתרפא מהמחלה שלו, אותו אדם, בזה שיביאו לך חלב לביאה, ואם מצונך יתנו לי 10 עיזים, ואני אביא לך חלב לביאה. אמר לעבדיו שיתנו, נתנו לו, הלך לגובה הריות, כמובן משל של המדרש, כנראה, והייתה שם לביאה אחת מנקת גוריה, יום אחד עמד מרחוק, השליך לה עז ואכלתה, יום שני נתקרב לה מעט והשליך לה אחרת, עשה לה כן עד שהיה משחק עמה ולקח מחלבה. טוב, אדם אמיץ, היה לביאה שהיא מפחידה כמובן, והוא דאג לפתות אותה, כל יום הביא לה עז אחת, עד שהוא יצר איזה יחסי אימון ביניהם. כן, כן. או, זהו, התלבטתי בשאלה שאת אומרת כרגע, כיוון שהסיפורים שאנחנו אומרים הם ידועים, אז אולי, אתם אומרים שאולי נוותר על זה, אני חשבתי ככה, כן, אלא כזה. מה? כן, אולי ככה, אולי עכשיו, כי היום זה נלמד הסיפורים יותר ידועים, אז אמרתי, ואחר כך נשלים קצת, אז אולי היום נעשה את זה בצורה הזאת, בסדר? אם תרגישו במשך הלימוד עכשיו שעדיין חסר לכם, אז אפשר גם להתחרט, בסדר? זה בר חרטה, זה אפשר להתחרט גם, בסדר? אז בכל אופן, האדם הזה רצה, אמר סליחה למלך, שיביא לו חלב של לביאה, והוא עשה פיתה את הלוויה הזאת 10 פעמים שח לעזים, עד שהוא יצר אמון בינו לבין הלוויה. כן. יכול להיות שזה מופיע גם במקום אחר בשם בנייהו בן יהודה. כאן, במקרה שלנו, המדרש שהמהר"ל מביא לא מביא. לא מביא את זה בצורה הזאת. יכול להיות שיש גם סיפור אחר, בנייהו בן יהודה הוא דומה לסיפור הזה. כאן הוא פיתה את הארי ביום השלג, יכול להיות שיש שם משהו דומה. וכאן זה, אני חושב, אולי דומה, אולי אותו סיפור בלי השם, יכול להיות שדומה. אבל כל פנים כאן לא מופיע בשם הזה של בנייהו בן יהודה. בכל אופן, עיקר הסיפור הוא בהמשך, עיקר המדרש בהמשך, כשהיה בחצי הדרך ראה בחלום, והיו האיברים שלו מתריסים זה על זה. טוב, זה כמובן רואים שזה משל, כן? האיברים שלו רבים בחלום, מי השיג את ההישג הזה? של להביא חלב של לביאה. הרגליים אומרים, אין בכל איברים לא איננו, אם לא אנו הלכנו, לא היינו יכולים לקחת החלב של הלוויה. זאת אומרת, הרגליים אומרים, ניצחנו. זה אנחנו. מה גרם לחלב של הלוויה הזאת להיות אצל המלך? בסופו של דבר, זה הכוח של הרגליים שלנו. אז הרגליים לקחו את הקרדיט. הרגליים לקחו את הקרדיט אליהם. בזכות הרגליים הצליח החלב של הלוויה להגיע אל המלך. הידיים אומרים, אין כמותינו, אם לא היינו עושים, אין הדבר כלום. אנחנו חלבנו את החלב. טוב, כמובן רואים שזה משל של המדרש, זה קצת מוזר, ויכוח בין הגוף שלנו, שהוא כמובן גוף אחד, מה עשה הרגליים עשו יותר, הידיים עשו יותר, אבל ככה מספר המדרש, כן? זה כמו שתגיד שהארגנת פעולה טובה, הרגליים אומרים, אם לא הלכנו לפעולה, לא היית מעבירה את הפעולה. הידיים אומרים, אם לא היית משחקת ככה עם הידיים, לא הייתה פעולה טובה, תכף נראה, בסדר? אז זה מין ויכוח כזה, קצת מוזר, אבל ויכוח. מה עשה בסוף את ה... מי לוקח את הקרדיט על ההישג הגדול הזה של להביא חלב לביאה אל המלך? הרגליים אומרים, לא הלכנו, לא היה קורה. הידיים אומרים, אם לא היינו חושבים, לא היה קורה. מה עלה? הלב אומר, אם לא נתתי את הלב, זה גם מוח. בחזל, לב זה גם יכול להיות המחשבה. הלב או הכוח המחשבה, אם לא נתתי עצה, מה הועלתם כלום? אני העצה באה ממני. ענתה הלשון, אם לא אמרתי הדבר, מה היה עושה? או, הלשון המופיעה האחרונה, הלשון שלנו אומרת, הפה, כן. אני, הקרדיט הוא שלי, אם לא הייתי מדברת, שום דבר לא היה זז, שום דבר לא היה קורה. מה היה המשך הסיפור? שזה נראה ודאי משל, הלשון רצתה את הקרדיט אליה, דווקא האיברים כולם רבים עם הלשון. אמר להם, מה ענתה הלשון, השיבו לכל העברים, איך לא ירד להידמות אלינו, ועד במקום חושך או חשוך, ואין בך עצה כבשאר העברים. טוב, מעניין, הכי חוצפה זה היה עצבנה אותם הלשון. הידיים, סדר, יכול להיות שמגיע להם הקרדיט, הרגליים, הידיים, הראש שחשב, הלב, הראש שחשב את העצה, הכי עצבן אותם הלשון. מה הלשון לוקחת קרדיט? מה כולו עשית? בכלל, את יושבת הלשון במקום חשוך, מעניין. ומדברת ולוקחת קרדיט על כל ההצלחה כאן, לא נראה לנו. לא נראה לנו הסיפור הזה של הלשון. אמרתי, מי שארגנה טיול המדרשה, פתאום היא חולמת חלום בלילה, הרגליים אומרות, אם לא היינו יוצאות לטיול, לא היה טיול. הידיים אומרות, אם לא הייתי סוחבת לשם אוכל ואת הגיטרה שלי, לא היה טיול יפה. הכי חוצפנית הלשון. היא אומרת, מה, אני אמרתי. והראש אומר, אני חשבתי על זה, על הרעיון להוציא את הבנות לטיול באיזה יום אחד, הכי חוצפנית הלשון. היא אומרת, מה, אם לא הייתי אומרת לכולם יש טיול, איך היה טיול? נראה, איך חוצפה, מה עשית? כלום לא עשית. דווקא הכי מעצבנת פה את כולם. טוב, זה ניכר כמובן שזה משל, כן, כל הסיפור הזה. בכל אופן, הלשון רוצה להוכיח את צדקתה. אמר להם, היום תאמרו שאני שולט עליכם. שמע איש את האיברים, הלך אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, אלה חלב כלבתה, של, לא של ביאה, אלא של כלבה. קצף המלך גבע לתלותו. שהלך התחילו האיברים לבכות, אמר להם הלשון, לא אמרתי עליכם שאין בכם ממש. גם אני מצלת אתכם, תדעו שאני עליכם, אמרו להן, אמר לה, תולין אותו, השיבוני אל המלך, אולי ינצל, השיבו אליו, מה, למה ציווית לתלותי? אמר לה, אמרתי לך להביא לי חלב לביאה. אני רציתי המלך חלב לביאה. אתה הבאת לי חלב כלבה, אתה של כלבה? אמר לה, מה אכפת לך? תהיה לך, בוא תנסה, תהיה לך רפואה ועוד לביאה, כלבה אתה גם כן קוראים לה, לקח מנבסו אותה, מוצאו חלב לביאה, מול העברים, הרי אני מודיע לך, הבא מוות וחיים ביד הלשון. טוב, אז על כל פנים הסיפור פה, נראה דורש הסבר, כן? קודם כל המריבה המוזרה הזאת, כן? מי יותר גדול, בסדר, האיבר הזה, האיבר הזה, זה ודאי נראה דבר שהוא בדרך המשל, מה זה הוויכוח המוזר הזה? בית, למה כולם מתנפלים על הלשון, מה? כולם על הלשון, דווקא עליה, לא על הידיים, לא על הרגליים, לא על הראש שנתן, או הראש או הלב, שנתנו את העצה, דווקא על הלשון. אז הלשון מוכיחה להם, מעניין, מנוכחה כזאת שהיא צודקת, הנה היא יכלה שבכלל להרוג את כולם ומוות לכם בלשון. המדרש ממשיך שמכאן שהלשון גם גדולה מכל הקורבנות, זה המשך של המדרש. טוב, אז תכף נקרא את המהר"ל. אני כבר אקדים ואומר, קצת אעשה ספוילר, אקדים את מה שהמהר"ל, ודאי שיש לנו כאן סיפור תמוע ומוזר, אבל הוא מחדיב אותנו, מוביל אותנו חזק לנושא שאנחנו רוצים ללמוד, כוח הדיבור, הלשון, כוח הדיבור והשתיקה. באמת הדיבור הוא נראה דבר שהוא באיזשהו מקום לא הדבר המרכזי שלנו. השליחה שאני נוגע לכם בנקודה רגישה. אבל נגיד שתלכו בעתיד, או נגיד שאתם הולכות בהווה לפגוש איזה בחור, או עושה אותו איזה דייט. אז אומרים לכם שבחים עליו, אחד אומר איזה גוף ענק יש לו, בחור יפה, אתם רוצות לראות תמונה, בחור גדול ויפה. דוגמה, סליחה רגע לבוטוץ הזה, ודוגמה, ואחד אומר וואו, תראו איזה ראש יש לו, איזה ראש פגז, גאון הבחור. אחד אומר, תשמעו, איך הוא מדבר יפה. טוב, אולי זה נשמע לנו הכי פחות באמת מכולם. זה המדרש בא להגיד. אתה מתאר בן אדם, לא משנה, לקחתי את זה, תצא גם לקחת חברה, כן, אחת אומרת, וואו, אתם לא יודעות איזה תותחית יש לנו במדרשה, היא כזאת עוצמתית, אין דבר שהיא לא עושה בזריזות עם הגוף שלה, כמה הידיים, היא רצה לפה, עושה שם, עושה פה, וואי, יפה מאוד, שיפרו אותה, ושנייה אומרת, איזה ראש של גאון יש לה. כשהיא אומרת, שמי, מדברת ממש יפה. לא, זה המדרש תופס אותם. שבמחשבה ראשונית יכול להיות שאנחנו נותנים ללשון הרבה פחות קרדיט. לשון שלנו כוח, דיברנו ככה, דיברנו אחרת, כן? זה לא הנקודה, מה? או אתה בא לתאר מדרשה, האם היא עוצמתית או לא? תיאור אחד, איזה בנות עוצמתיות יש שם, מה הן לא עושות, כן? ברגע שרק מרימים טלפון למדרשה, אם אפשר לבוא לקטוף גודגדנים בהר חברון, כולם קופצות, הרגליים שלהם, הידיים שלהם זריזות, הם עושות, אומרים להם אחר כך תודה רבה למדרשת, זאת וזאת על צדקותכם, גמילות חסדת שאתם לכם. איזה יופי, יפה. ושבח אחד, או על הסניף שלכם, וכו' וכו' וכו', כן? או שבח אחד, וואי, איזה גאונות יש שם, איזה מחשבה יצירתית, איך הם חושבות כל דבר, קלאסות, קלאסות, איך ככה, איך אחר. שלישית אומר, איך מדברים שם יפה? לא. בסדר, אז מדברים שם יפה אחד לסניף. ואז, אז זה הלשון באמת מרגישה לכאורה נחותה. כל האיברים יורדים עליהם. דווקא היא כמובן אומרת, שמעו איזה יופי, אני מדברת. זכות הדיבור שלי מתקבלים דברים. אין, אז לא נכון, זה בזכות המחשבה שאמרה לך לדבר. ואחר כך הגוף שפועל את כל הדיבור שדיברנו. הם העיקריים. את מקסימום מקשרת, מה? איזה מין כוח שמקשר. אז זה לכל המשפיל ומוריד את כוח הדיבור שלנו, עד שאנחנו עלולים למטות לזלזל. וזה גם הדיבור של עצמנו, כן? מה אמרנו, איך אמרנו? זה יכול להיות לנו פחות משמעותי. העיקר היה לי רעיון יפה, מה? היה לי רעיון יפה, היה לי רעיון בנות, בואו נצא לטיול. ביום חמישי בצהריים, כשהמדרשה מסתיימת, עד שישי בבוקר נעשה טיול זריחה, טיול שקיעה, טיול זריחה, לא יודע. הלך לך איזה רעיון יפה, ואגב זה גם נקטוף באמת משהו, נעשה עוד מצוות בדרך. וואו, הלך לך רעיון מבריק. קודם כל מחמיאה לעצמך, מחמיאים לך. איזה רעיונות מבריקים יש לך? בטח, כזאת זריזה, את מתקשרת, הידיים שלך מתקשרות לפה, ואת רצה לפה. וואו, איזה עוצמות יש לה, איזה זריזות יש לה. יש לה עוד תכונה. היא גם מדברת יפה או לא יפה. אולי מדברת גם לא יפה, חס וחלילה, לא פה, בסדר? באיזה מקום. מדברת לא כך יפה, עוד הבנות, יאללה, הבטלניות, זוזו כבר, יאללה, מה, אתם לא רוצות לצאת? מה קרה? מה יש אם דיברתי ככה, דיברתי אחרת? הרעיון הרעיון, הידיים והרגליים מזריזות, עשיתי לכם הכל. אז את יורדת עליהם גם קצת, את גם מכניסה להם קצת, מה? יאללה, מי בא? כולם בטטות פה, אף אחד לא רוצה לזוז פה, וזה... אומרת, איך את מדברת? מה אכפת איך אני מדברת? תראו את המחשבות שלי, תראו את העשייה שלי, זה מה שחשוב. לא. מה שמה במדרש אחרת? למה באמת אחרת? מה זה כל כך חשוב איך אנחנו מדברים? כל כך חשוב מה אנחנו עושים ומה הרעיונות שלנו. יש לנו רעיונות טובים, אנחנו עושים דברים, את קומונרית מצוינת, יש לך מה... לא, את, כמובן, את במקום אחר, מי שמקום. יש לך מחשבות מצוינות, יש לך כושר עשייה אדיר. את רק לא מדברת מי יודע מה, חניכים נעלבים בך לפעמים, מה את בוטה כזאת. את אוהבת לרדת על אנשים קצת, להיכנס בהם, להגיד חניכות, תשמעו, מעולם לא היו לחניכות כאלה בטטות, כאלה, אתם לא זזות בכלל, מה? איך אפשר להדריך אתכם? אני אומר לך, המדריכה זה לא יפה שאת מדברת אלינו ככה. מה אכפת לכם? דברת ככה, אל תשמעו, תטיפו לי מוסר. דברת ככה, דברת אחרת. רעיונות אני נותנת לכם. עשייה יש פה. איך אני מדברת? איך אני לא מדברת? אז הוא עניין שלי, מה? טוב, זה בעייתי. או, כל התפיסה פה לוקה בחשב. כל התפיסה פה בעייתי. זה המדרש בעשות לך מהפך. איך אתה מדבר, מה אתה מדבר, זה מאוד משמעותי. זה עיקר חיי האדם אפילו, הלשון. למה? הרי אמורים לאיברים ללשון, את במקום מה? מוסתר. בכלל במקום מוכבא, המיקום שלך מראה משהו עלייך. הגוף בולט, חזק, עוצמתי, כן? הראש אמנם לא רואים אותו, אבל מבינים שהוא מייצר הרבה רעיונות. את במקום מוסתר ולא מקום אפילו שמייצר משהו, שעושה משהו. חוץ מזה שנכון, שאת מוציאה אל הפועל דברים שהראש חושב, ואחר כך הגוף מבצע. לא, הדבר המקשר הוא מרכז האדם. מרכז, כן, התרגום אומר, ויהיה אדם לנפש חיה, התרגום אומר לרוח ממללה. עיקר חיי האדם זה הדיבור. עיקר עוצמות האדם זה הדיבור. למה? יש לי מחשבות טובות, אמרת. יש לי גוף שעושה הרבה. למה עיקר חיי האדם מתבטאים דווקא בדיבור? כי באמת המקשר הוא הדבר הכי גדול. בעצם תפקיד האדם זה להביא עולם רוחני אדיר וגדול אל המציאות. איך העולם הרוחני והגדול מתגלה במציאות? על ידי הדיבור. אז בעצם עיקר מה שאנחנו עושים זה דווקא הדיבור שלנו. הדיבור שלנו מביא את העולם הרוחני האדיר והגדול אל המציאות. אז העולם הרוחני יש גם למלאכים. ועולם המעשה יש גם לבעלי החיים. ודיבור יש לאדם. ודיבור יש לאדם. זה דיבור יש לאדם. האדם הוא לא מלאך, אין לו את אותה עוצמה שהוא רק מחשבה ורק נשמה, הוא גם לא רק גוף, כמו בעל חיים שלא מדבר, כן? אבל יש לו עוצמה גדולה לקחת עולם רוחני ולהביא אותו בתוך העולם שלנו, כן? זה הדיבור. אז איך אמרתי משהו? מה אמרתי ואיך אמרתי? זה הרבה פעמים יותר משמעותי מהמחשבות שלי ומהעשייה שלי. זה מהפך. זה מהפך אני חושב בתפיסה, מה? כאילו אם יאמרו במדרשה הזאת, איך הבנות מדברות יפה אחת לשנייה? יגידו, וואו, פצצה של מדרשה. אבל אם יגידו, המדרשה, יש בה בנות גאונות, בסדר. יש בה בנות גאונות. אבל גם עושות המון דברים, כתיף וככה, וכל יום שאין מדרשה, יש שם פעילות. נחמד, מדברות יפה, הכי טוב. כי כוח הדיבור מגלה בעצם את האישיות האמיתית שלנו. כוח הדיבור מגלה את התפקיד האמיתי שלנו. האם באמת אנחנו מבצעים נכון, באופן אמיתי, את תפקידנו בעולם? אז חשוב מאוד לחשוב נכון, חשוב מאוד לעשות. חשוב הכי הרבה שנעשה את זה על ידי דיבור נכון. בסדר? על ידי דיבור טוב, על ידי דיבור נכון. כן, כן, סליחה, לא ראיתי איך זה, זה כיף. כן, כן. או, את צודק, כוח הדיבור שלנו, היופי שבו, זה האמיתיות שבו, אז זה גופה. אם אנחנו מדברים בצורה זייפנית, כלומר לא אמיתית ומפתה אחרים וכו', אז אנחנו מחללים את הדיבור שלנו. היופי והגודל של הדיבור שלנו, שהוא מביא באופן אמיתי את האישיות שלנו, את המחשבות שלנו, הוא לא אחד בפה ואחד בלב, הוא מפעיל נכון גם את הגוף שלנו. אז הדיבור צריך להיות דיבור נכון, אמיתי, שבאמת מפעיל נכון את המחשבה, כן? מביא לידי ביטוי נכון את המחשבה. ואחר כך מביא גם לעשייה טובה, בהחלט. אבל בסוף הגדול הוא הדיבור, לא הגדול שעשינו. לא הגדול רק שחשבנו, שהוצאנו את זה לפועל נכון. שהוצאנו את המחשבה אל הפועל בצורה נכונה, כן? מי שאומרת איזה הורים נפלאים יש לי, איך הם מדברים אליי יפה? צודק, היא אמרה אמירה נכונה. אבל מי שאומרת איזה הורים נפלאים יש לי, כמה דברים הם עושים לי, זה נכון, זאת לא הכל. הם מדברים ככה, מה זה משנה? משנה מאוד, מה? משנה מאוד. הייתי אצל איזה זוג, איזה זוג מקסים, מי שתגיד, מה היה מקסים אצלהם בבית? באמת, איך הם דיברו אחד לשני, צודקת. זה באמת מקסים. איזה דיבור, איזה נחת, איזה נחת ביניהם, נחת לילדים. מי שאומר, תשמעו, איזה יצירתיים הם, איזה מחשבות רואים בשבת, איזה פעילויות, נחמד. והם גם זריזים כאלה, ועושים שם בבית, נחמד. זה עוד לא מבטא את הבית בהדרו, ביופיו. הדיבור כן. כי הדיבור עיקר שלמות האדם. עיקר שלמות האדם דווקא זה איך העולם הרוחני מתבטא בעולם שלנו על ידי הדיבור. אחרי זה, מתוך דיבור טוב כמובן, מראה גם כוח מחשבה גדול. יכול להראות גם עשייה גדולה. כוח הדיבור מרכזי באדם, כן? משמעותי מאוד באדם. תראו, אני אשים סוגריים. שהיום בדורנו אפשר יותר להבין את מה שאנחנו יודעים. למה היום בדורנו אפשר יותר? כי אתם יודעים, היום יש יותר עיתונאות ורדיו וכלי תקשורת. מה זה כלי תקשורת? דיבור. זה לא תמיד דיבור טוב לצערנו, כן? אבל דיבור. זה מאוד משמעותי לך, איזה דיבור אתה שומע, כן? דיבור. זה לפעמים יכול לשנות לך לגמרי את כל ההשתכלות שלך, כן? על מצב מסוים, הדיבור. מה מדברים? היום אנחנו דווקא מזהים יותר, אני חושב, מגלים יותר את העוצמות הגדולות שנמצאות בכוח של הדיבור. כן? הדיבור מפעיל אותנו המון, כן? דיבור אחד יכול לעשות לנו כך, ודיבור אחר יכול לעשות לנו אחרת לגמרי, כן? דבר אחר לגמרי. אז בואו נמשיך, אני אקרא את לשון המהר"ל. אומר המהר"ל, והנה במדרש בא לבאר כוח הלשון, שהדיבור מוציא לפועל החיים והמוות בכוח. כמו זה שהיה הלשון פועל לפי רגע המוות, והיה פועל אחר כך החיים. בלשון יש תכונה עצומה, בלי להתאמץ. היד אומר גם במקום אחר, צריכה עוד להתאמץ, כן? כשהיא עושה דברים. הלשון, בלי להתאמץ, אתה יכול להחיות בן אדם, אתה יכול להרוג בן אדם. חלילה כשמחמיאים למישהי, אפשר ממש להחיות אותה בלשון. זה הרבה יותר גדול יהיה משתעשי לה טובה אפילו כשתחמיאי לה, מה? טוב, את באה למישהי במדרשה, ואת אומרת לה, וואי, תשמעי, השאלות שאת שואלת בשיעורים, זה עושה לי את השיעור לפעמים. עשית לה את השבוע, את החודש, את השנה, סתם, עשית לה הרבה, מה? עשית לה המון. זה הרבה יותר משהיד מסוגלת לעשות. שהיד מסוגלת לעשות פעולה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. פה הלשון היא מיידית, בלי מאמץ, יכולה לפעול המון, כן? מוות וחיים ביד הלשון, ללשון יש עוצמה מאוד גדולה. לחילופין, חס וחלילה. אתם לפעמים שמישהו דיבר אלינו בצורה לא יפה, בצורה קשה, אתה יכול להתחרט בתוכנו, הרבה יותר משעשו לנו לפעמים דבר מסוים, אה? הדיבור שמישהו דיבר אלינו, צעק עלינו, דיבר, זה נחרט בעדה, כן? כי הדיבור יש לו כוח חיים, וחלילה גם כוח המוות, כן? כוח לעשות הפוך, כן. זו שאלה מצוינת, אני חושב שאת צודקת, שהיום היה צריך להוסיף את זה, כתיבה זה כמו דיבור, נכון, דיבור וכתיבה. אולי היום אני חושב להגיד גם צודקת, גם הרבה הרבה כותבים. פתאום קיבלת הוצאת וואטסאפ מחברה, וואו, את לא יודעת כמה את חסרה לי שאת לא במדרשה היום. וואי, בא לך לבכות, באמת אני חסרה לך, וואו, איזה כיף לקבל הודעה כזאת. זה הרבה יותר טוב, אם באת למדרשה, שואלת מה שלומכם בנות, אומר לך מצוין, אבל לא הייתי פה השבוע, נכון, לא היית. האמת לא שמנו לב שלא היית, לא היית, נכון. וואי, הרגו אותך. זהו, מוות וחיים ביד הלשון. הרגו אותך. בכלל לא שמנו לב, לא היית שבוע, טוב. אז הייתי חסרה לכם, נכון? כן. לא, לא. נזכרנו שלא היית, טוב. עכשיו שאת מזכירה לנו, היית חסרה לנו. שם לא נמצא. אבל בכל אופן, אבל מוות וחיים ביד הלשון. באמת בלשון אפשר להחיות בן אדם, אפשר לעשות לבוא, זה הרבה יותר אומר אפילו מאשר העשייה בפועל, כן? היד עושה פעולה נקודתית. הלשון יש לה כוח ועוצמה. מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד גדולים. רק הרי עד שכבר נמסר, אז זה בא לבטא אומר הסיפור. והנה המדרש בא לבאר כוח הלשון, שהדיבור הוא מוציא לפועל החיים מהמוות. כמו שהלשון פועל לפי הרגע המוות, דבר רק אחרי. אף שכבר ניסה לטעות אותו, וזה נקרא שבדו חיים והמוות. כי היד אין בו חיים והמוות, שאין מסוגל לזה היד. אז היד כן מסוגל, הרובה הורג, לא היד אבל. היד לוקחת רובה, הרובה יכול להרוג. פה זה הלשון עצמה, היא לא צריכה אמצעים. רק הלשון, היא אמרה הכתיבה, גם הכתיבה, זה נכון. שהכתיבה זה על ידי היד, זה נכון. אבל זה מוציא אל הפועל בלי מאמץ יותר מדי גדול. אפשר להחיות, אפשר להרוג. לא צריך איזה רובה או איזה אמצעי תותח. בצורה הרבה יותר מהירה, זריזה ופשוטה, אפשר להחיות ואפשר גם להרוג מישהו, מה? אפשר גם לעשות למישהו את הדבר הכי נורא בעולם, וזה קל, זה זריז, זה מלמד על העוצמה שהשם הטביע בעולם בדיבור ובכתיבה, הטביע בזה עוצמה גדולה, שעיקר מעלת העולם, לקחת את המחשבות, העולם הרוחני שלנו, לבטא את זה על ידי מילים, לכן בעומק יש לזה כזאת עוצמה, בסדר? כי זה כוח העולם הבא שבנו נגיד, הכוח הרוחני שבנו, שמתבטא בתוך העולם שלנו. וזה ייחודיות האדם, שמלאך יש לו רק כוח רוחני, חיה יש לה רק כוח מציאותי, מעשי, כוח הגוף. ולנו יש שילוב כאן. כן? והלשון היא בעצם המשלבת, אבל הכי עוצמתית. כן? מבחינה הזאת הוא אומר הכי עוצמתית שיש. לכן הלכות לשון הרע הם כל כך הלכות חריפות כמו שם ברך וצחיים וחמורות, שהרי זה כוח הדיבור שלך. כן? והשאלה מה אתה עושה עם כוח הדיבור שלך היא שאלה מאוד מאוד משמעותית. היא שאלה מאוד מאוד גדולה. כן? אם מורה אמרה לך פעם בתיכון מה יצא ממך, וואי. זה עלול להיחרט לך באיזה מקום, אה? זה שובר אותך יותר מדברים מעשיים שעשו לך. כי כל הזמן מלווה אותך משהו שאמרו לך, זה נחרט, חזק, כן? כי זה עוצמתי בזה. כוח הדיבור שיש לביע בעולם הוא באמת כוח מאוד מאוד חזק. הוא באמת כוח מאוד מאוד עוצמתי, כן? פעם סיפר לי מישהו, אז סיפור לטובת אמא שלי. אמא שלי, שתהיה בריאה, כבר ב-94 היום, אבל היא הייתה מורה, אז זה כבר, אתה יודע, אתה יודע. אם היא ב-94 אתה יכול לנחש שזה לפני הרבה שנים, אבל היא הייתה מורה, אז מתקשר אליי פעם מישהו, הוא היה תלמיד שלה בעבר, והם עשו איזה מפגש כיתתי, אז הוא נזכר בסיפור. זאת אומרת, את רוצה לספר לי סיפור, הוא לא ריפס בספר צופוני, נראה, מצא רביטה, אז הוא התקשר, לא היה לו, איך הוא הגיע אלינו, ואז הם שיפר לי שכשהייתה מורה שלו בכיתה ה' או ו' משהו כזה, אז הוא לא הכין פעם שיעורי בית. טוב, לא יודע אם זה קרה לכם, כולכם לא קרה לכם ככה, קרה, קרה לו שלא הכין שיעורי בית. ואז היא ביקשה ממנו לקרוא אותה, איזו תשובה בכיתה, מה, על שאלה שהיא שאלה, אז הוא קרא, ויראתה, היא קראה לניסיון של שנים בתור מורה, היא הבינה שהוא לא בדיוק הכין את השיעורי בית, הוא קרא יענו מהמחברת, אבל הוא בעצם אמר תשובה בעל פה. טוב, אז אמר תשובה בעל פה, אז היא אמרה לו אחר כך, אני יפה מאוד, אז אתה יכולה לראות במחברת, זה כתוב, אמר לו, לא, המורה לא צריך, לא צריך, התחמק, אמר לו, לא, לא, תביא לי, תביא לי, תביא לי. טוב, בסוף הביא לה את המחברת, אמר, וואי, הוא סיפר לי, מה הוא אמור לחטוף עכשיו, אה? על הרמאות הזאת, הוא לא הכין מאמר בעל פה. אז הוא ראה שהיא חיכה, והיא כתבה לו במחברת שתזכה להוציא את כוחותיך מן הכוח אל הפועל. כאילו, אמא שלו הסבירה לו, המורה רצתה להגיד לך, אם זה מה שאתה עונה בלי לכתוב, מה, אם לכתוב, אתה תענה עד הרבה יותר. אז אמר לי, דע לך, בזכות התשובה הזאת גדלתי. ועכשיו אני מורה בעצמי, אני מספר את זה כל פעם לתלמידים שלי. כי קיבלתי, אומר, כי קיבלתי זה שבעצם רצו להגיד לי, בסדר, זה לא כך יפה שלפעמים לרמות לזה. אבל בסך הכל היא רצה לגדל אותי, להגיד לי, שמה, יש לך המון כוחות, הכי טוב שתציא אותם הכי לפועל, הכי טוב. לפעמים מה אומרים לנו, מה עושים, מה דיברו אלינו, זה נחרט בנו, כן? זה חזק. גם אנחנו כמובן אומרים לאחרים, זה עוצמתי, זה הסיפור הזה בלבטא. אז הלשון היא נראית הכי פחותה, אבל היא מאוד מאוד משמעותית, כן? מאוד משמעותית, כי מה אמרת למישהי, איך חיזקת מישהי, זה מאוד מאוד קריטי, כן? זה מאוד משמעותי. איך מתנהגים במדרשה אחת השנייה, איך מדברים בחדר, איך מדברים אחת השנייה, זה דבר מאוד קריטי. זה דבר מאוד, הוא מלמד המון על האישיות שלנו, כן? איך האישיות שלנו בנה. בסדר? אז זה הנקודה שהמדרש הזה בא לבאר, כי היד אין בו חיים והמוות, ואינו מיורד הפעל, אבל הלשון מסוגל לזה, כי הלשון מוציא הכל אל הפועל. ולכך על ידי הלשון יצא אל הפועל לתלותו, הוא המוות, ועל ידי הלשון יצא אל הפועל גם כן להחיותו. ובני כך הלשון יותר במקום נסתר, דווקא זה מעלתו, כי הלשון יצא הדיבור מנסה יותר אל הגלות. או, אומר זה שהאיברים אמרו לו, מי אתה בכלל? מה? והלשון היא, השם מסתיר אותה, זה הכי נמוך, הכי גבוה. כי מה שבעולם גלוי, יש פה צד נמוך, בעולם השני, כן? זה שאיברי הגוף שלנו, הידיים, הרגליים, גלויים, זה דווקא מראה על מקום מסוים נמוך, הם בתוך העולם השני. הלשון נסתרת כי באה להראות שהיא באה מעולם עמוק, פנימי, כן? באה מעולם עמוק פנימי. אתם יודעים, מתי כיף לנו לקבל מחמאה, נכון? ממישהו שלא מדבר הרבה. רק כשהיא מדברת, כשהיא נותנת לך מחמאה, אתה אומרת, וואו, זה פגש. הלשון היא נסתרת, היא חבויה, היא מגלה משהו פתאום שחבוי ויוצא אל הפועל, מה יוצא אל הפועל. תדעו לכם, אני פעם, היה לי סיפור שלימד אותי כמה הלכות לשון הרע הם חריפים, חמורים. תשמעו סיפור שהיה לי פעם. פעם עמדתי מאחורי ובא מישהו לפניי והיה הרב אברהם שפירא, ראש הישיבה שהייתי מרכז הרב, אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. ועמדתי מאחורי מישהו עמד לפניי בתור, אני באתי לשאול שאלה בגמרא, באתי לשאול מה שאני שב, ואז אותו אדם אמר לרב רם שפירא, תשמע הרב, יש לי שאלה. הוא היה אדם יותר מהזרם החרדי. שמעתי שהרבנים במרכז הרב הם לא כאלה חריפים, כאילו הם לא למדנים כל כך. ואז הרב רם שפירא נהיה אדום פתאום, אמר לו, זה לשון הרע, ואיך אתה מדבר? אז הוא נבהל נורא אותו אדם, באמת זה המביל, הוא היה ככה פתאום, הוא היה רגוע, פתאום נסער כזה, נהיה אדום כולו. ואז הוא אמר לו, הרב, סליחה, סליחה, אני, זה היה רק פליטת פה מה שאמרתי. אז הוא אמר לו, פליטת פה זה דבר הכי חמור. פליטת פה זה מראה מה שאתה חושב, רק אתה מתבייש שכולם ישמעו. זה לא תירוץ טוב להגיד, אה? נפלט לי, היה לי פליטת פה. זה מראה שאת שומרת את זה בפנים, כן? אמרת לחברה, תשמעי, ממש קשה לי איתך. את ממש בחדר, קשה לי, וואי, סתם נפלט לי. לא, אין נפלט לי. נפלט לי זה לפעמים מראה הכי גרוע, אז את חושבת, קשה לי. עכשיו שזה יצא, זה כן, אז זהו. הפה שלנו מלמד עלינו המון. הדיבור שלנו מלמד עלינו המון. הדיבור זה בעצם מוציא לפועל את האישיות שלנו, ואת הנוכחות שלנו בתוך העולם הזה. בסדר? אז אם כן, זה המהר"ל בא לבאר. אבל לשון כי הוא מוציא לקור הלכה, על ידי הלשון יוצא לפועל לקלוטו, והוא אמר בבני כך הלשון יותר מקום נסתר דווקא, כי על ידי הלשון יוצא הדיבור מן ההסתר אל הגלוי. וחשבו על הדבר הזה לשפלות. פעם שמעתי דבר נפלא מהרב חננאל אתרוג. כנראה שגם הוא אמר את זה בשם מישהו, אז זה לא משנה אם זה בשם עצמו או בשם מישהו, אז הרעיון הוא רעיון נפלא. הוא אמר לי דבר שלא חשבתי הפעם, הוא אמר, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. 9 נטלו נשים, ואחד נטלו הגברים, כן. הוא אמר לי שזה שבח. 9 קבין זהו לא של דיבור, של שיחה ירדו לעולם. כנראה שזה היה לעשות. פתאום זה לא יסתדר לי טוב. 9 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים, ואחת נטלו הגברים. אז אמר, זה שבח. למה זה שבח? כי נשים יודעות לשוחח. הן יודעות לדבר נכון. אז הן יכולות לדבר הרבה, כי הן יודעות לדבר נכון. אבל גברים, הם לא יודעים לשוחח. אז לכן יש להם רק קו אחד של שיחה. מה הכוונה יודעות לשוחח? אתם יודעים, לפעמים כשהיינו גם בישיבה, עושים ערב רמים ונשותיהם. אז על מה מדברות נשותיהם? לא חסר להם על מה לדבר. על הילדים, ועל המוצצים, ועל החיתולים, ועל זה, ועל ההוא. נגמר הזמן הזה, מתחילים לשדר שידוכים, וזה כל מיני, אז תמיד מוצאים לעשות דברים טובים עם הפה. ומה מדברים הגברים? לא מדברים על כלום. כלומר, חוץ מדברי תורה, זה כבר דיבור בית מדרש, אז לא הבנו מה החידוש שאנחנו מגשים, כבר בית מדרש זה לא דיבורי תורה. עכשיו לא דיבורי תורה. בוא נשוחח. על מה נשוחח? אין על מה נשוחח. מסתבר, זה באמת היה כל כך. יש מין שתיקה מוזרה כזאת, ואז אומרים, טוב, בואו נעורר נושא. יחס הישיבה לאינטרנט. יאללה, מה הרב הזה אומר? שקט שתשקצנו. מה הרב הבא אומר? תאב תתאבנו. מה הרב הבא אומר? תחרמו. מה הרב השלישי אומר? לדעתי זה ממש נורא והיום, והחמישי אומר, זה היום ונורא. טוב. בגיוון אחרי יצאנו עם מגוון הדעות שכל הרמי אמרו, והשכלנו, אז היה נהדר. אבל אנשים, רצינו כבר ללכת הביתה, אנשים עוד נשארות. וכמעט תקרא בכל ישיבה שהאנשים עוד נשארות, הם עוד לא גמרו, מה? לשוחח. זה שמעתי, זה שבח. נשים יודעות לשוחח, טוב. יודעות לשוחח, יודעות להוציא נכון בתוך העולם הזה את כוח הדיבור. וגם אפילו בלי דברי תורה, הם לא צריכות, גברים צריכים את התורה. אחרי שיש תורה, אז כן בבית מינה שהרבה דיבור טוב. אבל חייבים את התורה, בלי תורה זה יש תויות. אבל פה יודעות לשוחח דברים בעלי ערך בתוך העולם הזה. פעם סיפר לי מישהו שהוא ישב, שאשתו, אנחנו היינו צעירים, אני הייתי בכלל בחור, והחברותא שלי היה אברך, ואז הוא סיפר לי שאחת הנשים, אני בכלל לא הכרתי את ההווי הזה של אברכיות, והייתי בחור, באמת הייתי תלוש קצת מכל זאת, לא הייתי בעניינים, והוא, החברותא שלי היה אברך, והוא התחתן צעיר, והוא אמר שאשתו סיפרה לו על אישה אחרת, שישבה ליד אשתו של מורי ורבי מרדכי שטרנברג, ואמר, וואי, איזה כיף לשבת בגינה לידה, בטח אני אשמע דיבורים על מלאכים, נשמע דברי תורה. היא אמרה, איזה אכזבה, אומר, הייתה לי אשתי. כל הזמן היא דיברה איפה קונים חיתולים ומוצצים הכי בזול, עם אישה אחרת. מה זה מה שנדברת רבנית? אז החברותא שלי, שהיה כבר נושא, אמר לי, שאותה אישה לא הבינה דבר אחד, אם הרבנית לא תדבר על זה, גם הרב לא ילמד אותנו שיעורים. טוב, היא יודעת להביא את התורה שלו לידי ביטוי נכון בעולם הזה. איך התורה תבוא לידי ביטוי בעולם הזה? שיהיה להם כסף, שהם יקנו מוצצים, חיתולים כמו צריך. אחר כך תספר לילדים קצת, איזה ילד חמוד, יתנהג ככה, יתנהג אחרת. וואי, זה נטע, זה כוח השיחה. כוח השיחה. זה המהפך שבא להגיד הדבר תורה הזה, נכון. זהו מפה. זה יכול להיות לגנאי, לא נהפוך את זה לשבח. אז צריך להפוך את זה לשבח. אם נהפוך את זה לשבח, זה יהיה נהדר. זה לא לשוחח. לא לדבר דברים, הם לא יהיו דברי תורה מובהקים, אבל תוכל לשמוע מהם המון המון חוכמת חיים, והמון דברים נפלאים, מה? וטובים, וחשובים, וחום, ואהבה, וכו' וכו' וכו'. בסדר? אפשר לשמוע כאן הרבה חום והרבה אהבה. לכן לדעתי, אתם יכולים לא לקבל לדעתי, בשבטים של בנות, באריאל, בני עקיבא, יותר קל מאשר בשבטים של בנים. כי המדריכה מדברת עם הבנות, יש להם כוח השיחה, משוחחות על סיפור ומשהו. אתה מושיב בנים, מה לדעתכם היה לקח מהסיפור? נו, המדריך, יאללה. שוב אתה חופר לנו, יש כדור. יודעים או לשחק, או תיקח אותם לישיבה אחר כך. תיקח את הכוח לדברי תורה. אבל לשוחח, לכזה, טוב, הבדל, בסדר? כוח השיחה. על כל פנים, כוח הדיבור, כוח מאוד מאוד עוצמתי, חזק, כן? נפלא. נכון, שמה שבא פה לעשות זה מהפך באמת, שיש לאנשים את זה באופן טבעי, את הדיבור, שיכול להיות לאו דווקא דברי תורה, אבל יכול להיות בהחלט ערכי, כן? חשוב, בסדר? יכול להיות בהחלט ערכי וחשוב, ודבר זה, אבל הלשון מסוגל לזה. כי הלשון מוציא הכוח אל הפועל. אחר כדי הלשון יצא אל הפועל לתלותו, והוא המוות על ידי הלשון גם להחלטו. בני כהלשון יותר במקום נסתר, כי על ידי הלשון יוצא הדיבור מן הסתר אל הגלות. וחשבו על הדבר זה לשפלות. שאמרו הדברים אליו, הוא יישב במקום חושך, כי אתה לא בעולם כמונו. יש כדור כמו שאמרנו, כדורגל, כדורסל. בוא נעשה משהו, זה נראה הכוח. בוא נשב ונדבר. מה נדבר? דרך אגב, מבחינה גבוהה, לפעמים צודק, נדבר דברי תורה. דברי תורה ודיברת בהם, זו עוצמה מאוד גדולה. אולי בין בנות זה יש גם עוצמה אחרת, אפשר גם סתם לשוחח. להגיד איזה סיפור יפה, או לשבת בחדר ולדון. לאו דווקא אם זה אפילו דברי תורה מובהקים, אבל לפעמים האידיאלים ואיזה רעיון, מה נראה לנו, איזה מקצוע נראה לנו, ולמה, ואחרת, ואיך בוחרים. יכול להיות שזה יהיה קדושה גם בדיבור רגיל. זה אפילו כוח נשי, נגיד, כשעשה נגד רצונו. אבל זה יהיה דיבור ערכי, בלי שום לשון הרע. דיבור ערכי, משמעותי, כן? חשוב בעולם, בונה בעולם. אז זה חשוב. אז זה דבר מאוד מאוד עוצמתי, כוח הדיבור שבנו, אבל הדברים זלזלו בו. כי הם ראו יותר את העוצמה, את הכוח שבעולם, כוח הגוף שבעולם, כן? או לחילופין, כוח המחשבה. כוח המחשבה. גאונות, כוח מחשבה. דיבור, לא דיבור. דיבור, כתיבה, זה כוח עוצמתי מאוד. כוח עוצמתי מאוד. אני אמרתי, היום כבר, ברוך השם, כי אפשר להגיד, יותר קל לנו להבין את זה, כי אנחנו מבינים. איזה כוח זה בהודעות ואיזה כוח בדיבור. מה, אני שקראתי דברים נוראים, שפעמים בני נוער מתאבדים בגלל כל מיני וואטסאפים, כל מיני כתיבות כאלה, כן, ועוד דברים שעושים במחשב, וכנ"ל, נקווה שזה יתהפך לטוב, כן? אפשר גם להחיות אנשים, אם זה לכאן, אפשר גם לכאן, כן? אפשר גם להחיות אנשים, כן? בצורה כזאת. זה נורא כיף לקבל פתאום איזו הודעה יפה, כן? לא היית במדרשה, את מקבלת, אמרתי לכם, מחברה פתאום הודעה, וואי, כמה היית חסרה לי היום, אה? וכמה היה קשה בלעדייך, וכל הערה שלך, שאת אומרת, פתאום אני חשה כמה זה נותן חיים במדרשה. וואי, אם זה נובע מהלב, איזה עוצמה. זה הרבה יותר מאשר, היית באה אפילו לבקר עם הרגליים, עושה עם הידיים, כן? זה הרבה יותר, יכול להיות הרבה יותר עוצמתי, כן? מה שכתב, לא הודעה קטנה, כן? ששימח מישהו. טוב, את צריכה לא לכתוב הודעות כאלה כל יום, כן? זה לא... וגם לא לכל אחת, אז יהיה ניכר שזה אמיתי כמה, כן? כמו שהזכירו, כן? אחרת זה זיוף, וזה לא יבוא באמת. אבל בכל אופן, אני פעם שאלתי את מורי ורבי הרב מרדכי צדוק, שהוא מקובל עליי כאיש אמת גדול, אמרתי לו, הרב נהנה לפעמים כשמחמיאים לו? שאלתי אותו, היה לי איזה עזות כאן לשאול אותו. אז הוא ענה לי תשובה שהפתיע אותי, חשבתי להגיד לי, לא, לא מדבר אליי. הוא אמר לי, כן, בתנאי שאני מרגיש שזה אמיתי. אז הוא אמר לי, פעם, אם הוא סיפר סיפור שקרה פעם, כנראה בהרבה פעמים הוא לא הרגיש כך, מישהו כתב לו, כשהוא עזב את הישיבה שהוא היה ראש הישיבה, את הר המור, כתב לו מכתב, והוא אמר, הרגשתי שזה בא מתוך ליבו. אז הוא הרגיש טוב. טוב, זה איש אמת כזה, צריך להרגיש שזה באמת בא מהלב, כן, של מישהו. אבל שם כותבים לך לפעמים, היית חסרה לנו, היה בסדר. אבל את רואה חברה אחת שכותבת לך, או איזה רבנית שכותבת לך, תראה, וואו, זה מחזיק לך לשנה אחר כך ההודעה הזאת. מה? את לא מוחקת אותה, את שומרת אותה בגנזים של הפלאפון. מה? שישאר לך, מה? כל פעם שהיא קצת עצובה, תפתחי אותה. בסדר, אז זה חודם. זה כוח, זה עוצמות כוח הדיבור. חשבו על זה דבר זה, ואמרו אליו האיברים, והוא מורה על מעלת הלשון, וכאשר הוא מוציא דבר, הדיוק כאשר הוא הגיע לו החיים, חסר בו לפועל בעשר בדו המוות. הרי יש בידו החיים והמוות, הטוב והדבר הזה נקרא בידו החיים והמוות. ואמר, ראה כמה גדול כוח הדיבור, והדיבור נותן הודעה, וההודעה היא על כל הקורבנות, טוב, זה כבר לא התעכבנו, אנחנו עוברים לעוד סיפור. עוד סיפור ידוע. אז היום לא צילמנו, אז אני מקווה שזה בסדר, היה סיפור אחד ידוע, שהסיפור עוד יותר ידוע, אני חושב, לפחות לי הוא היה יותר ידוע. נעבור לסיפור השני. מה הסיפור השני? זה כבר כמעט אין אף אחד שלא מכירה. אז כדי שזה לא יהיה לשון הרע, מי שלא מכירה, שלא תגיד שלא מכירה, כן? טוב, בסדר? היא יכולה כולם צריכות להכיר, זה היה באיזה פעולה, או היה באיזה זה, אבל זה תמיד סיפור כזה קלאסי, שמכירים סיפור מהגמרא, מדרש, זה גמרא, אתה רואה? מדרש רבה, מעשה ברוכל אחד. אני אומר, זה מופיע גם בעוד מקום. בכל אופן, אני מופיע, הוא אומר כאן, כן, שבו, טוב, לא משנה, שהיה מחזר בעיירות. הרוכל היה מחזר בעיירות, זה אפילו יותר ידוע, ואמר, מן באי שם חיים, מי רוצה שם חיים? שמעה בת רבי ינאי עלתה ואמרה לאביה, רוכל אחד מסתובב ואומר, מן באי שם חיים. רוכל אחד מסתובב ואומר, מי רוצה שם חיים? קרא רבי ינאי לאותו רוכל, אמר, אין הנה אותו שם חיים שאתה מוכר. הוציא מקודו ספר תהילים, פתח והולך, מי האיש החפץ חיים, נצור לשונך מרעה. הלך רבי ינאי והכילו והשקעו, נתן לו בב סלעים, אמרה לו ביתו, לא היית יודע על פסוק זה, אמר להם, אלא שבא זהו בררו. כלומר, רבי ינאי שמע רוכל אחד ואומר, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים, ואז הבת שלו אמרה לו, היא סיפרה לאביה, אסירה, הבת שלו שמעה את הרוכל הזה, באה וסיפרה לאבא שלה, אמר תקראי לו, ואז הוא אמר לו, מי האיש החפץ חיים, הוציא ספר תהילים והקריא לו, הוא אמר, וואו, איזה חידוש יפה חידשת לי. כן? טוב, כמובן, המדרש הזה ישר מעורר תמיהה ושאלה, מה הוא חידש לו באמת כל כך? הוא אמר לו, עד שהוא בא וגילה, מה הוא גילה לך? כן? מה הוא גילה לך? מה הוא גילה לך? שלא ידעת עד עכשיו. טוב, יש פה הסבר של המהר"ל, לפני שיש הסבר של המהר"ל שאני אגיד, אני תמיד הרגשתי, לא יודע, בסיפור הזה, שנכון שהוא ידע את זה, אבל אותו אדם החייה לו את זה. זה מה שרצה להגיד. פתאום הוא חש כמה שחי הדבר הזה, כמה שאני נוכח באמת. תראה, אתה קורא, מי האיש שחפץ חיים ומי יוצא עוד שם? פתאום הוא החייה לו, פתאום הוא אומר, וואי, מי רוצה חיים? אתה שואל פתאום שאלה כזו, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים? אה, זה חייה לך, זה, אה? טוב, אתה מבין, כמה החיים והמוות הם באמת ביד הלשון. כמה החיים שלנו תלויים המון במה אנחנו אומרים לאחרים ומה אחרים אומרים לנו. מה אחרים אומרים לנו, כן? אמרתי, כל המדרשים האלה באים לעשות לנו איזה מהפך, להגיד לנו כוח הדיבור הוא לא רק אמצעי ולא רק, הוא מרכז האדם. ולכן, איך אנחנו אומרים דברים? איך אנחנו מתנהלים? איך אנחנו מדברים? עד כדי שאם הייתי חריף הייתי אומר, עיקר השנת מדרשה זה בסוף בשביל שנדבר יפה. כן? נדבר מהלב, אבל נדבר יפה. נדבר יפה לבת שלנו, לילדים שלנו, וכולי, לתלמידים אם יהיה לנו, כן, כל... וברגע שכוח הדיבור יוצא בעולם באמת מהלב, אבל נכון וטוב, זה בעצם גאולה לעולם. שאז כל התקשורת וכל האהבה מתבררת בין האנשים ובין מהאדם. והמון מהפגמים שנוצרים, נוצרים כתוצאה מעיוות הדיבור שלנו, כן? מהעיוות של הדיבור. רכילות, לשון הרע, פגיעות, הלבנות פנים, דיבור, כן? דיבור בצורה לא יפה כלפי, כלפי, כלפי אנשים אחרים. בסדר? אז בואו נראה מה הוא אומר. אומר המהר"ל, אבל אומר קצת הסבר אחר, ויש לי תמוה מאוד, כי עדיין מה היה מברר לו הרוכל. אז הוא מביא סיפור דומה גם במסכת עבודה זרה, בכל אופן, אבל יש לך לדעת מה אמרנו, כי מה שברר לו הפסוק הזה, כי הלשון הוא החיים לאדם. אף כי תמצא כדברים הרבה השומר אותם הם חיים לאדם, אין דבר כמו הלשון שהוא חיים לאדם. הלשון בסוף היא מה שמחיה אותם. אז זה מאוד דומה לדברים שלמדנו קודם, אז כבר נוכל לקצר קצת, אבל הלשון, כאן זה בא להכריש את המסר, להגיד בית הלשון, כשאנחנו מדברים נכון, זה בעצם מוציא לפועל את החיים שלנו בצורה נכונה. כך אנחנו חיים טוב ונכון. איך שאנחנו מדברים, זה בעצם ביטוי עוצמתי וחזק לאיך שאנחנו חיים. שוב, חוץ ממי שאמרה קודם, אנחנו מזייפים בדיבור הזה. אבל אם אנחנו מדברים באופן אמיתי, אז זה מראה ממש מה אנחנו חיים. האדם שמרחל ומדבר לשון הרע, זה לא רק הבעיה שזה לא יפה וזה אסור. זה מראה מה אתה חי, כן? מראה איזה חיים נמוכים יש לך, כן? כל החיים שלך זה למצוא גנאי באחרים. כי כל חיי האדם זה בעצם איך לגלות עולם רוחני בתוך העולם שלנו, והוא מגלה בעצם מין עולם שהם... מין עולם פנימי, אבל הוא לא פנימי באמת, כן? מין עולם חבוי, מה הוא חושב על אחרים, ואיזה דברים לא יפים. ואם זה המחשבות, זה עוד היה עובר, נותן איזה, מקבע את זה בתוך העולם הזה, כן? אז יש ללשון עוצמה מאוד גדולה. לכן, יש הרבה דברים שקשורים לחיים. הלשון שלנו נותנת חיים, ממש מחיה אנשים. כבר דיברנו שוב בהרבה דוגמאות, היא מחיה אותי קודם כל, כשאני מדבר נכון, היא גם מחיה אחרת. על ידי הלשון אני יכול להחיות ממש אחרים. כי בעצם ללשון יש יתרון, יש לה כוח כזה שהיא מאוד משמעותית בתוך עולמנו. היא מחיה בעצם את עולמנו. כיוון דווקא שהיא באה מתוך עולם רוחני, זה מאוד משמעותי לך. איך דיברו אליי, זה ממש עושה לך את החיים. זה ממש יכול לשנות לך מהקצה אל הקצה את החיים. כן? לפעמים אותם דברים, אותם רעיונות, יכולים להישמע לך בצורה נפלאה, יכולים להישמע לך בצורה אחרת. כן? יכולים להישמע לך בצורה אחרת לגמרי. אתם יודעים, בשנת מדרשה, לפעמים, כל מיני רעיונות רוחניים היו יכולים לראות לך, אני מקווה ככה לפחות, אה? לא בשנת מדרשה, איזה רעיונות מוזרים, מה? פתאום, כשהם נשמעים כזה, לומדות יחד, זה פתאום נשמע לך יפה, מה? איך אומרים את הדברים, איך מבטאים אותם, איזה אווירה יש, זה מאוד משנה. זה מאוד משנה לאדם, אז בואו נראה עוד מה אומר המהר"ל. מכל מקום אין דבר כמו היום, ורק היה רוכל מכריז, מה אין בעי סם חיים? וזה כי הסם, יש לו דבר זה שאדם מניח הסם על גופו ממש, והרתיעה קשורה אליו לגמרי. עכשיו, מי רוצה סם חיים, הוא אמר, מי רוצה שיניחו לו כאילו על היד, כמו אצלנו זה תחבושת, מה? סם של חיים. וואי. זה על היד ממש, זה לא משהו חיצוני, הלשון היא בתוכנו ממש, זה החידוש, כן? יש כאן דבר שהוא בתוכך ממש, הוא מסוגל להעניק לך חיים, מסוגל להעניק לך חיים. אם תלמדי את עצמך לדבר נכון, פתאום תראי שהחיים שלך יכולים להשתנות, ממש מהקצה אל הקצה. זה מביא, החיים שלנו יכולים להשתנות, מהקצה אל הקצה. כלומר, אם נדבר, אם בחדר ידברו לשון הרע והחילות, אם בחדר ידברו דברים יפים וזה, זה ללכת לישון באווירה אחרת לגמרי, מה? ופתאום את לומדת שעיקר השינוי שהיה לך בשנת מדרשה זה איך דיברנו בחדר. וואי, ובמשך השנה דיברנו גם יותר יפה אפילו. יותר בנועם אחת לשנייה, וגם דיברנו דברי תורה, וגם אם לא דברי תורה דיברנו, אמרנו דברים ערכיים אחרים. פתאום מגלה, וואי, זה ממש עושה לי את החיים אחרים. השיח עושה לי את החיים אחרים. אתם יודעות, אני סיפרתי לכם פעם, אני אגיד בווידוי אישי, אני, כשלמדו בישיבה, שהייתי בחור שצריך ללמוד הלכות לשון הרע, לא כל כך הרגשתי את האמת למה אני צריך ללמוד הלכות לשון הרע. לא הרגשתי שאני מרחל כל כך. במחילה שאני מרחל. קצת, אני לא אגיד בכלל לא, מה? מישהו יוצא לדייטים ואתה לוחש למישהו, תשמע, נראה לי שהוא יוצא, בסדר, כן. אני לא יודע, זה אסור גם, אבל זה סקרנות סתם של האדם, אפשר אולי לוותר על זה לפעמים, כן, אבל בסדר, אנחנו בטיפוסים סקרניים כאלה, בעיקר בחורים צעירים, מעניין אותך כל מיני סקרנויות, והנה הוא התחתן אחרי חודש, ראינו את זה בחדר קודם, כן? הוא יצא, הוא אמר לנו שהוא יוצא לעשות ספורט, וראינו שהוא לא בדיוק נראה כמו ספורטאי כשהוא יצא, בסדר. אז יש כל מיני, יש יצר הסקרנות, שאני לא אומר גם הוא שהוא אחד היצרים דווקא המועדפים והטובים בעולם, אבל זה איכשהו. אז אני לא אומר שבכלל לא דיברנו שום דבר, לא בא להפוך אותנו לצדיקים הטהורים שכלום. אבל יחסי, לא כל כך, מי שהתחיל לרחל על אנשים אחרים, הדבר שלא נראה, שלא נשמע טוב, כן? יצא בטעות, יצא, אבל כאן שלא נשמע טוב. אדם היה מהר מתחרט על זה, שלא יצא טוב. אחרי שהתחתנתי, לא בגלל שאשתי צדיקה גדולה חלילה, אבל ראיתי בתור בני זוג, זה ממש קשה. ויש, אתה יודע, את ההורים של, את ההורים, את הקרובים שלה, את הקרובים שלך, את זה שמזכיר לכם את הדירה לפעמים. ואת זה שבקרבן, לא משנה, כל מיני דיבורים כאלה, וואו, זה ממש אתגר. אבל אתה רואה, זה יכול לשנות את כל הבית. איך השיח ביניכם? זה משנה את כל הבית. כמעט בא לך הכי משתך דווקא, אם עוד יכול לשון הרע. זה אחר כך משנה את השיח בבית. השיח בבית, איך הוא מתנהל, זה עולם של חיים, עולם חלילה של חושר חיים. החיים הם באמת בעד, אתה מגלה את זה, כן? הבית שלך מתחיה עם הדיבור שלך, והדיבור של הילדים שלך נראה אחרת, כן? אז זה חיים בעד, כמו רטייה כזאת, ששמעו אותה צמוד לגוף, הלשון צמודה לגוף, והיא מעניקה לנו חיים. לא צריך לייבא חיים מבחוץ, אתה יכול ליצור את החיים מתוכך פנימה, כן? צורת הדיבור שלך בעצם תייצר הרבה את החיים שלך. איך אתה מדבר זה ייצר הרבה את החיים שלך, כן? שגנון הדיבור שלך, צורת הדיבור שלך, אופן הדיבור שלך, ייצר המון בחיים שלך. לכן אמרתי לך, אני חושב שבשנת מדרשה החידוש הגדול הרבה פעמים יהיה דווקא, איך נדבר בחדר, מה? אחרי כל השיעורים. אם נדבר בחדר פתאום בצורה אחרת ונעימה ויפה, במשך השנה זה יסתפר עוד, אפשר נרגיש שנהיינו אחרות. נהיינו ממש חיות, כן, חיות בצורה אחרת, כן? קיבלנו חיים אחרים. תמיד ישיבה מדרשה זה מעורר קנאה. תמיד שאתה נזכר בזה, אתה אומר, וואי, אתה חי כמו בגן עדן כזה לפעמים, אה? חי בצורה כל כך אידאית כזאת. פתאום זה, כשאתה נכנס רק על החיים, אתה מקנא קצת, אתה נזכר וזה חיים כאלה טובים, אה? באמת זה מין גן עדן כזה לפעמים. צריך שיהיה גן עדן, שאחר כך יהיה אפשר לחיות בתוך העולם, כן? צריך לפעמים לעוף גבוה, שאחר כך לאן ללחות. אבל זה חשוב. זה חשוב באמת, ליצור חיים אמיתיים, גדולים כאלה, שהלשון, התפקיד מאוד מאוד, אמרנו משמעותי, כן? חשוב, בתוך החיים האלה. אז לכן הוא אומר, אינו מרפא כל כך, אני אומר, אז זוכר, שיחות בישיבה, אבל שהן ערכיות והן גדולות, אחר כך אתה נזכר ואתה אומר, איזה יופי שהיינו אנשים כאלה ערכיים, מה? כל אחד חשב איזה, מה אני אעשה בחיים, איך אני אתרום, מה אני אעשה. פתאום השיח הופך להיות כזה. זה השיח בונה בנו המון. עוד לפני נעשה, לא נעשה. עצם השיח בונה המון. כן? אתה מרגיש איזה ערכיות פתאום, כן? אתה חי חיים כאלה. אחר כך זה מלווה אותך, זה ישפיע גם על העשייה שלך, גם עושות. אתה מרגיש את הערכיות שהלשון יכולה, כן? יכולה ליצור בתור החיים. בכל אופן, לא מרפא. אם עשה מודבק על הגוף צריך רפואה, וברך לשאר הדברים כמו התורה. אף אגב, התורה היא גם שם חיים. פה תראו, אומר דבר שלא קל לי להבין. יש לי איזה הסבר, שמתם את דברי, נשאלה התורה לסם חיים. מכל מקום אינו דומה, כי התורה היא רחוקה מן האדם, התורה היא שכלית. ואין התורה להנהגה כמו האדם שהוא על השור. מה הכוונה התורה היא שכלית? התורה זה סם חיים, אבל התורה זה עדיין לא כמו איך שנופיע אותה על ידי הלשון. נופיע אותה כי נדבר דברי תורה, נופיע אותה גם כי נדבר הזכר מקודם. יהיה לנו שיח בחדר שוב, לא יהיה דברי תורה מובהקים, אבל זה מראה כמה התורה פועלת עלינו. אם הלשון שלנו, הדיבור שלנו יהיה טוב, גם לא נגיד דברי תורה. אבל עצם העובדה שנדבר בצורה יפה וכל כך ערכית, כל כך חשובה, זה מראה איזה כוח עוצמתי ופעולה שהייתה לתורה עלינו. שהצלחנו ליצור חברה תורנית בעצם, כן? על אף שזה לא דברי תורה מובהקים, אמרנו, אבל זה שיח אחר. זה לנו שיח הרבה יותר ערכי. אז התורה בנתה לנו המון. אז התורה היא עוד שכלית, היא עוד רחיקה מאיתנו. החיים והחיים שעליהם על הסוף מדבר, לא רואה, מאוד קרובים אלינו. אבל דווקא בזכות הקרבה הם הכי נותנים לנו חיים. כי זה מגלה איך אנחנו חיים בעוצמות אדירות את מה שלמדנו, מה? פתאום זה מגיע עד החיים שלנו, זאת אומרת, עד הלשון שלנו. זאת שנה מדברת אחרת. מדברת בצורה הרבה יותר ערכית, הרבה יותר יפה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גדולה, מה? זה נפלא. זה ממש ממש דבר נפלא. זה דבר ערכי, דבר גדול. זה חשוב. ולכן צריך לשים את הדגש דווקא כוח הלשון. זה באו המדרשים האלה לשנות בנו, לשנות בתפיסה שלנו, אוקיי? בתפיסת העולם שלנו. לכן הוא אומר, לפי השאר הדברים, את השוב הזה, זה אין שאלה תורה לסם חיים, כי התורה היא רחוקה. כמו שהוא על אסון, כיוון שהאסון הוא קרוב אל האדם, ואז הוא שם חיים לגמרי אל האדם. אמר רבי ינא, האוכל הזה שאמר מן בי שם חיים, בזה ברר לו הקדום מי האיש שחפץ חיים, כי בלשון החיים יותר מהכל. והאוכל הזה, לפי המהר"ל מפראג, אמר לו, פתאום הוא שמע, מה כתוב בפסוק? פתאום אתה לא מבין, מה שכתוב? כתוב שעוד יותר מהתורה, איך אני מדבר זה חשוב. אבל גם התורה נותנת חיים, אבל בסוף איך התורה הוציא אותי לפועל? מה, איך התורה גרמה לי לדבר, אפילו דברי חולין שלי, זה דבר אחר לגמרי. כן? שומעים אדם, תלמיד חכם שמדבר, או הלוואי גם, בת מדרשה שמדברת, את מהמדרשה, זה מחמאה דווקא, כן? יש לך דיבור הרבה יותר ערכי, משמעותי, חשוב, כן? אתה בצורה יותר מעודנת, יותר ערכית, זהו. רואים, שהתורה פעלה לי, התורה פעלה באישות שאני, בנתה בנו שיח אחר, דיבור אחר, כן? אז את זה רבי ינא שמע מדבר. אז הוא הכיר את הפסוק הזה, אבל הוא לא שמע בצורה כל כך חדה מה הפסוק הזה מבטא בעולם. איזה יופי שהפסוק הזה אומר לנו, שדבר שנמצא בתוכנו, הכי קרוב אלינו, וכל כך כל כך משמעותי בחיינו, כן? משמעותי בחיינו. אז זהו מסביר המהר"ל, קרוב אל האדם, על ידי הלשון, ואמר רבי ינאי, רוצה לומר כי בלשון חיים יותר מכך, משמע מי האיש שכל חפץ חיים ימצא חיים, זה על ידי הלשון, כי הלשון אינה מוטבעת לגמרי בחומר, היא לא חומרית, דכתיב, וידע הנפש חיה ולא ויהי לאדם נפש חיה, דבר זה יתבהר בסמוך, גם אינו כמו השכל שהוא רחוק. בסדר, בסוף המחשבות שלנו, הוא לא הדבר שנותן לנו חיים. את חושבת המון דברים. אם תחשבו כמה דברים חשבתם במשך היום, חשבתם הרבה דברים. חלקם מזל שהם הלכו מאיתנו. וטוב שהחברה לא יודעת, מה? פעם אמרו לי סיפור, אבל אמרו לי שזה לא יפה הסיפור. אז אני מתלבט, אז לא, אני לא אספר אותו. סתם, אבל כמעט זה עומד לי על הלשון, אני חושב על הלשון. אבל פעם אמרו לי שמישהו אמר בצחוק, שהוא יודע שהוא לא כל כך טוב כמו שומעים עליו, הוא חושב, מקווה גם שהוא פחות גרוע מה שחושבים עליו. לא, אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים על אנשים הרבה דברים טוב שאנשים לא יודעים מה אנחנו חושבים עליהם, אה? פעמים אתה שבת במדרשה, אופס, מזל שהשם לא מגלה לכם מה אנחנו חושבים. אבל ברוך השם, זה גם באמת, הלא אמיתי המחשבות האלה, יש לנו מחשבות שהן חולפות. טוב, קורה לכל אחד, כן? מחשבות כאלה חולפות, באות, חולפות. מחשבה היא לא כוח שנמצא לגמרי בתוך האדם. הוא לא נמצא לגמרי בתוך האדם. הוא בא וחולף. לפעמים צריכים גם מחשבות טובות, נכון? יש לנו מחשבות טובות שגם אין להן ביסוס. כשאת אומרת משהו זה כבר אחרת. זה לתת למחשבה ביסוס בתוך החיים. זה לבסס את המחשבה. זה כבר אנשים יודעים, זה כבר אנשים שומעים, כן? זה לתת למחשבה ביסוס בתוך החיים. אז זה הרבה יותר משמעותי. כי אם אמרנו משהו למי שזה כבר עולם אחר לגמרי ממה שחשבנו. חשבנו, חשבת כך ועוד רגע תחשבי אחרת. אמרנו זה עולם אחר. פעם שמעתי מורי רבי מרדכי, שאלתי אותו פעם אם להגיד למישהו משהו. הוא אמר לי, תדע לך, הרבה יותר אנשים מצטערים על מה שהם אמרו, אנשים מצטערים על מה שהם לא אמרו. לפעמים כשאתה בא להגיד משהו, כדאי לך לחשוב טוב. מה? לחשוב טוב, מה אתה אומר, מה אתה לא אומר. כי אחר כך אמרת, אתה לא יכול לקחת בחזרה. זה כבר לתת למחשבה גושפנקה, כן? חיים, אמרנו, בתוך העולם. זה שאתה חשוב. זה גם יכול להיות הפוך מחיים לפעמים, כן? לכן הלשון מאוד משמעותי. אז המחשבה רחוקה, החומר הוא חומר, אבל הלשון זה עולם רוחני בתוך החיים שלנו. ובשביל כי הלשון הוא שם נבדל, והוא על האדם לגמרי, ונקרא האדם בלשון נפש חיה, טיב האדם ויהי אדם לנפש חיה, ובנאון לרוח ממעללה. וכל זה כי הלשון שם חיים. אז אנו החיים של האדם, משמור הלשון שהוא החיים, ודאי דבר זה חיים אליו. אבל אם האדם בא לשון הרע ואין שומר, איך יהיה לו חיים? כל זה המברר לו הרוחל. הרוחל הזה ברר לו בעצם איזה עוצמה של חיים מונחת בתוכנו. מונחת בתוכנו. לכן אמרתי, בדור של גאולה, היום אנחנו יכולים נראה לי להבין את זה יותר. החפץ חיים מאוד היה לו חשוב שילמדו את השפר הזה, שילמדו שמירת הלשון, לא? הוא רצה לברר לנו בעצם כמה זה חשוב, ככל שהגאולה מתקדמת, אומרים את זה בעינינו, יש יותר ויותר כוח ללשון, נכון? לשון יכולה ממש להחיות אנשים. מי שאמרה, כתיבת הודעות גם, עוד יותר, ועוד, כי הלשון יכולה להחיות אנשים. זה יכול באותה מידה גם לעשות ממש את הפעולה ההפוכה, כן? יכול לקחת אותנו למקומות הכי אפלים שיש, כן? ברגע שנוצר שיח חברתי רדוד, והודעות רדודות ודברים, אתם יודעים, בגיל הנאורין, לפעמים אתה קורא איזה הודעות הם קוראים, טוב, זה בגיל הנאורין, אתה מקווה שיעבור אחר כך, כן? אבל זה עוצמות אדירות, כן? כוח אדיר. ודווקא כשגאולה מתקדמת, אתה לומד שמה אנשים אומרים ומה אנשים כותבים, יכול לחרוץ גורלות, כן? זה דבר מאוד, אחר כך זה יוצא לפועל, גם במלחמות לפעמים, גם בעוד דברים. אבל הלשון יש לכוח. ללשון כוח עצום, כוח גדול, בסדר? אז בלי נדר בעזרת השם נמשיך בנושא הזה גם פעם הבאה. אז היום, רק רציתי להגיד, לסכם, רק להגיד מה רצינו. אז לקחתי שני מדרשים שהם ידועים פחות או יותר, רציתי לראות את הניתוח של המהר"ל בהם, ואיך המדרשים האלה בעצם באו לעשות לנו איזה מהפך בתפיסת עולם שלנו, כן? כי באמת, מבלי משים לפעמים, אנחנו כמו האיברים שלמדנו בסיפור הראשון, או כמו המחשבה, או כמו רבי ינא לפני שהוא שמע את אותו הרוחל אומר לו, שאנחנו לא שמים לב בעצם לדבר הזה, כמה זה עוצמתי. ולפעמים עד כדי צריך לאוזן לב, אנחנו גם לזלזל בזה. להגיד, העיקר זה מה שאנחנו עושים. הגאונות שלנו, היצירתיות שלנו, מה אנחנו עושים. לאו דווקא מה אנחנו מדברים. מה שבא לעשות לנו כאן מהפך לא נכון. חשוב מאוד שנחשוב טוב ונעשה טוב, אבל חשוב הכי הרבה איך אנחנו מדברים, כי זה באמת עצמות החיים שלנו. עוד הרי שם זה העולם הרוחני שמתבטא בעולם המעשי על ידי הדיבור. וככל שהגאולה מתקרבת, אני שמתקדמת, בכל שעכשיו מתקדמים בשלבים של גאולה, רואים יותר את העוצמות האלה. גדול ברוך הוא גילה לנו בעולם. כמה כוח ללשון, להודעות, לכתיבה, כמה זה ממש יכול להחיות אותנו, יכול ליצור לנו עולם אחר, כן? שמדברים עלינו טוב, שכותבים עלינו טוב, כותבים אלינו טוב. כמה חלילה זה יכול לעשות הפוך וממש לנטרל את כל הדברים שנעשה כמעט, כן? והכל, אם לא, הדברים מתבטאים בצורה נכונה. וכמה גם זה משמעותי, איך אנחנו עושים נחיה את חיינו, כן? כל שאנחנו רואים בצורה יותר נעימה וטובה, אז בעצם החיים שלנו מתבטאים בצורה הרבה יותר עוצמתית, כן? הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר גדולה מאשר אחרת. אז גם הסיפור הראשון מבטא שהלשון נעלבה משאר האיברים, היא צודקת, הם באמת מעליבים, הם לא מבינים איזה עוצמה יש בדיבור, כן? וגם מתבטא בסיפור השני שרבי ינאי לא עמד על זה עד שהוא לא שמע דווקא מרוחל, מאדם פשוט. כמה, עוד יותר מדברי תורה, מר"ל אומר, איך אפילו בשיחת חולין של תלמידי חכמים, איך בשפה, הדיבור, הצורה שבה אנחנו מדברים, היא בעצם ביטוי עוצמתי לאופן שבו אנחנו חיים. אז נמשיך עם זה לדעת השם פעם הבאה. ייתכן, אני חושב כך שפעם הבאה אני גם אימד גם, אז מה יותר חשוב, לשתוק או לדבר בסוף? יותר חשוב שנשתוק בחיים, הכי נתאמץ לשתוק, כי אז בטוח לא נדבר רע, או להפך, הכי חשוב שנדבר, הכי חשוב שנדבר טוב. אז החקירה הזאת, מה יותר חשוב, שנשתוק או נדבר? אולי ממנה נתחיל בלי נדר, בסדר? ונזכור את זה, לדעת השם פעם הבאה. כל פעמים הנושא שלנו לפעם הבאה, אולי גם אחריה, נראה. זה שתיקה ודיבור, בעזרת השם. טוב, שלום.